הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ.
האורח שלנו היום מגיע עם סיפור שיכול, אני חושבת, להחזיק סדרה שלמה של פודקאסטים. אנחנו היום נתמקד בעשייה שלו שקשורה לעולם הפילנטרופיה, נלמד גם על דברים אחרים, אבל מעניין אותי לדעת, אילן, חיים, קרן נאמן, חשבתם פעם מה קורה עם כל האוכל שנשאר למשל במסעדות בסוף היום? לאן הוא הולך?
אני חושב שאין בן אדם שלא שואל את השאלה הזאת. כל ישראלי ששירת לצורך העניין בצבא רואה את כמויות האוכל שלצערנו נזרקות, ואני חושב שאין אחד שלא שואל את עצמו, או אומר לעצמו, הלוואי והיה מישהו שהיה יודע מה לעשות עם, עם כל האוכל הזה, זה מרגיש נורא בזבוז. אני חושב שכולם שאלו את השאלה הזאת בשלב כזה או אחר.
כי חיים, במקביל יש, אנחנו לצערנו יודעים, על לא מעט אנשים רעבים שאין להם אוכל, ואז... כמו שאילן אמר, זה אך הגיוני שיהיה שילוב בין הדברים.
לצערנו, רמת העוני רק הולכת וגדלה כאן בארץ, משנה לשנה. ממדים מפחידים. לכן החלטנו לשוחח קצת היום עם גדעון. אנחנו עדיין לא מסכימים אחד עם השני, הכרנו אחד את השני פנים אל פנים, אנחנו בקשר כבר לא מעט שנים, בגלל העשייה שלהם. ולפני כמה שבועות, ללא קשר לפודקאסט הזה, היה לי שיחה עם גדעון בנושא מסוים, והוא סיפר לי על מה שקורה אצלם עכשיו בתקופת המלחמה. ואמרתי לי, אילן, אחר כך, זהו, אנחנו חייבים להביא את גדעון לספר למדינה, למאזינים. מכיוון שאנחנו באמת מאמינים כך שבן אדם אחד יכול להפוך עולמות. ואני משוכנע שגדעון והמפעל הצנוע שלו, באמת הם הופכים עולמות. לטובה, ממש לטובה. ומטפלים ברמת העוני והצריכה כאן בארץ בממדים מהממים.
אז גדעון הוא גדעון בן עמי, שלום לך.
שלום.
בוא נתחיל באמת מלהכיר אותך, כי יש לך סיפור
כן,
מדהים.
תהיו נחמדים אליי, השבוע חגגתי יום הולדת.
הגעת לגבורות, נכון?
מרגיש שכבר חייתי 120 שנה, אבל אני מרגיש בן 60, אבל בתעודת זהות כתוב שאני בן 80.
מזל טוב, נראה הרבה פחות.
נראה בן 60, נראה בן 60.
כן, מרגיש כבר בן 60.
זה הרגיש לך כמו 120, כי פשוט במדינה, לצערי, כל יום מרגיש לפעמים כמו שבוע. אז ספר לנו, אתה נולדת בארץ?
אני נולדתי בפתח תקווה, לפני קום המדינה, בשנת 45', חוויתי חוסר ביטחון תזונתי אז, בתחילת שנות ה-50, אני זוכר שלא היה מספיק אוכל, וכשהיה, אם היה לך כסף, היית צריך לרכוש איזה קבלה של תלושים, שלא תוכל לקנות יותר מדי, שלא יהיה מספיק לאחר.
צנע.
וזה דבר שהוא בתוכי, תמיד זכרתי את זה, מאוחר יותר בגיל 12 כזה, המשפחה הגרה לארצות הברית, ושם גדלתי, התחלתי לעבוד בענף המזון, בקופי שופ כזה, בגיל 13, ואז ראיתי מה זה סנדוויץ' אמריקאי, כזה ענק. לא האמנתי שאנשים יכולים לאכול כאלה דברים, סנדוויץ' מלא בשר ומלא. וגדלתי קצת בענף המזון, כעובד במסעדות, וככה היה להכנסה ללמוד, ללכת לבית ספר, הלכתי לבית ספר של תיאטרון, ולמדתי משחק ופנטומימה, והתגלגלתי לפריז ללמוד עם מרסה מרסו, והמורה של מרסה מרסו, ושייק אופיר וג'וק ירקין וכל החבר'ה. הייתי בדבר הזה מספר שנים, אבל בסוף של עניין החלטתי שזה לא בשבילי, ואני התחלתי להיות מפיק של אירועים שקשורים עם ימי עצמאות של ישראל. ועבדתי עם הקונסוליה שלנו בניו יורק והשגרירות בוושינגטון בזמן שרבין היה שגריר, יצחק רבין. והבאתי אומנים מהארץ לקרניגי הול ולינקון סנטר בניו יורק ועוד אולמות בארצות הברית. עשינו טורים עם אחותי הגדולה שושנה דמרי, יפה ירקוני, הגשש החיוור, פשנל, אמרגן, היינו עושים דברים ביחד. אבל בסוף של עניין החלטתי שגם זה לא בשבילי, ונכנסתי לענף המזון, למסעדנות ואירוח. אחרי הקמתי רשת מסעדות מספר שנים בפלורידה דווקא, ועם 4 ילדים החלטתי לעשות הפוך ממה שקרה אצלי, שכולם היו לפני גיל 12, 12, 10, 8 ו-6, החלטתי לעשות חזרה לארץ. כקטין חוזר, הפוך ממה שהוריי עשו איתי, ואני מאוד שמח על זה, הם כולם גדלו פה, שירתו בצבא, והם פעילים ושמחים מאוד שעשיתי את הדבר הזה. אז גם בארץ יצא לי להקים רשת מסעדות בשם ניו יורק, ניו יורק.
מוכרת.
בכמה ערים בארץ, באילת, בהרצליה ופה ושם. ואז שמתי לב שאין איגוד מסעדות בארץ, והייתי אחד ממקימי איגוד המסעדות הישראלי, והייתי היושב ראש השלישי של הארגון הזה, שבאמת הצלחנו לעשות כמה דברים טובים. בגיל 65, לאחר הרבה שנים בענף הזה, החלטתי לפרוש ולעשות משהו שהוא לא לפרנסתי, לא לעצמי. הילדים גדלו והם כולם עצמאים. ואז עם בת דודתי, שהיא בת גילי ואני מאוד אוהב אותה, פנינה רפאל, החלטנו להקים עמותה שמציל מזון, מעודפי מזון, מכיוון שאני הייתי מאוד מרושת עם מסעדנים, למרות שהבזבוז מזון ועודפי מזון הם לא במסעדות, אני אספר על זה אחר כך. התחלנו בקטן, כמו שהתחיל הגיבור שלנו, שלי לפחות, יוסף גיטלר, שהוא ייסד את לקט ישראל. הוא התחיל גם כן בקטן, הוא בא לארץ מניו יורק, עורך דין, עם משפחתו, זה עלייה, והוא בא עם הדעה של Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. ה-JFK הזה, ג'ון F. קנדי הזה, שאני יצא לי לראות את ג'ון F. קנדי בברוקלין בבחירות, ועברתי את כל התהליך הזה של הנשיאות שלו, והרצח שלו, וה-Civil Rights Movement, הייתי קצת מורה בכל הדברים האלה. זה אמר לי המון על הבן אדם, ועקבתי אחריו, בימים האלה אני עמותה שמשתפת פעולה עם לקט ישראל, ואנחנו בשנה שעברה, עד המלחמה, קיבלנו בערך 1,500 טון של תוצרת חקלאית מלקט ישראל, בשבילנו לפזר את זה לאנשים. פה יש הרבה בזבוז מזון. בכל מדינת ה-OECD, שליש מהמזון נזרק.
בוא נתחיל באמת מהבתים שלנו. אנחנו קונים הרבה יותר ממה שאנחנו צורכים, ואז אנחנו זורקים לפח. כלומר, השינוי יכול להתחיל כבר במטבח שלנו, ואז ככל שהמטבחים גדלים, כך אפשר לראות גם כמה היקפים.
זה אחוז לא מבוטל, אבל הוא אחוז קטן, מתוך השליש מזון שנזרק. אם אני זוכר נכון, זה משהו כמו 5%.
מזון בבתים פרטיים.
בבתים פרטי. הבזבוז העיקרי זה החוק המאוד מאוד לא בסדר, וחייבים לשנות אותו, זה פק תוקף של אוכל, שבארץ זה ממש אקט פלילי למכור משהו שפק תוקף. לעומת זאת, בארצות הברית יש סופרמרקטים שמוכרים ב-50% מוצרים שהם פק תוקף, וזה עליכם לבדוק ולהריח ולטעום אם זה בסדר. יש לפעמים טונה פיש שיכול לעמוד שם 10 שנים, ולא שנה, שנתיים שהספק, היצרן קבע. אז יכול להיות שזה צריך להיות המלצה, ולא חוק.
כמובן במוצרים שבהם זה לא מסכן. כמו שציינת, יש מוצרים שבהם רק מתוקף החוק חייבים לתת תוקף, אבל בפועל אפשר לצרוך את אותו מוצר, כמו קטניות למשל.
ברור, ברור.
גם אחר כך.
לירקות בפירות אין תוקף. האדם בודק את זה בסוף, הוא מריח, הוא טועם, הוא מסתכל, ואם זה מתאים לו, הוא קונה את זה. רוב הבזבוז של אוכל שאנחנו התחלנו לגלות, זה כמו שיוסף גיטלר פגש את הבזבוז בקייטרינג, באירועים. באירועים בישראל עושים אירועים ענקיים, לא כמו בחול, 100-200 איש, יכול להיות פה 500, 700, 800, אירועים ענקיים לחתונה, או בר מצווה, או דבר. ושם יש בזבוז ענק. ויש עוד מקור שמסעדות שהן בנוסח של קפטריה, שהבופי עומד לרשות העובדים, ואנחנו בחברת גוגל כבר 8 שנים, כל יום אנחנו שם 3:30, כשהעובדים כבר סיימו ונשאר העודף, העודפי מזון. הקבלן, שהוא במקרה קולגה שלי במסעדנות, יורם ירזין, אחים ירזין, הוא מכיל 800 ארוחות על פי חוזה שיש לו הסכם, יש 800 עובדים. אבל לא יותר מ-500-600 אוכלים בצהריים. ואז יש את ה-200 מנות שהם היו זורקים. הצלחנו לפוץ, להיכנס לזה. לקט ישראל גם הייתה מאוד פעילה לשנות קצת חוקים בכנסת. והיום קשה מאוד לתבוע מישהו שהוא גרם לך להיות מועלת על ידי אוכל שאת תרמת.
אז זו הייתה המגבלה שלא התבעו?
זהו, הצבא זרק אוכל. הוא לא רצה שאף אחד יתבע אותו. היום נדמה לי שהחוק כבר הוסדר, וזה תודות ללקט, שהיום גם אנחנו אוספים בקופת חולים כללית. אנחנו אוספים מהצבא, מהמשטרה, לא רק אנחנו, הרבה עמותות, והיום פחות ופחות נזרק. אז 15% או 20% מהאוכל שאנחנו מצילים, מהמזון שאנחנו מצילים, זה עודף מבושל, עודף. אבל 80% זה חקלאות.
כי יש גם משהו בחקלאות שלפעמים אם הירק לא נראה טוב, אז אנחנו לא נקנה אותו. בדיוק. זה לא אומר שהוא לא טרי, זה לא אומר שהוא בדיוק. לא טעים.
בדיוק. ובארצות הברית, בהרבה סופרמרקטים יש פינה עם שלט של ירקות, זה כתוב, I'm ugly but I'm tasty. אני לא כל כך יפה, אבל אני טעימה. ואנשים קונים ב-50%. וזה הבזבוז הכי גדול, לדעתנו זה בין 40-50%, יש משהו כמו מיליון טון שנזרק, שלא עושים עם זה כלום.
אז מה עושים עם זה? מה אפשר?
קוברים את זה במזבלות, וזה פולט מתאן גז, שהוא מאוד מאוד לא טוב לאיכות הסביבה ולשינוי האקלים, שנית לפליטת גזים של מכוניות, עד כדי כך. ואת זה אנחנו עכשיו מלמדים בבתי ספר, ואז זה התפתחות נוספת שלנו, שחשבנו לקט קיים 15-20 שנה, והוא הצליח עד היום להציל משהו כל שנה, כמעט 30,000 טון. אבל יש מיליון טון שנזרק. למה זה לא קורה? למה לא מצילים יותר? הבעיה היא לא שם, הבעיה היא זה לעשות את ה-last mile, הקילומטר האחרון, להביא את זה למשפחה או לבית שנזקק. ופה יש הוצאה גדולה, זה מסובך. ואנחנו מצאנו את הדרך. המפתח היה, זה לערב את הקהילה. אנחנו מצילים עם הקהילה. הקהילה היא הנהגים שלנו, עם המכוניות שלהם, הם תורמים את הזמן שלהם, הם מכירים את הסביבה שלהם, הם מכירים את המשפחות הנזקקות, הם מכירים את הרווחה. וככה שינינו את כל האופרציה שלנו, וגרמנו לכך שאנחנו פועלים באמת ללא תקורות. ללא תקורות. הקמנו 3 מרלוגים, ולא ידעתי מה זה מרלוג, זה מרכז לוגיסטי, והקמנו עם הקהילה, שהם מפעילים את המרלוג. אין לנו עובדים שם, הם כולם מתנדבים, מקבלים את המסעית מלקט ישראל, אורזים בחבילות של 8 או 10 קילו, עם המתנדבים, פנסיונרים גמלאים מבנק לאומי, או באיזשהו חברת, משרד עורכי דין גדולה, פנסיונרים, באים, תורמים את הזמן שלהם, ומבקשים שהקהילה תבוא לקחת, או שהם שולחים מהמכוניות שלהם. זאת אומרת, ה-last mile נעשה ללא תשלום, אחרת היינו עושים להסיק עשרות, מאות מכוניות ונהגים, ועלות שלא כדאית. ולכן אנחנו בתחתית הרשימה ב-OECD של מצילים מזון, מ-OECD. והמזון אצלנו הוא הכי יקר.
בגלל ה-last mile מבחינתך?
לדעתנו אחד? בגלל שאנחנו לא פתרנו את האתגר של ה-last mile delivery. ה-last mile delivery זה המפתח. אבל אז התפתח משהו יותר טוב אפילו, שזה הבתי ספר. התחברנו עם ארגון שנקרא דרך כפר, יוזמות חינוך דרך כפר, עם דוקטור חיים פרי, שהוא יזם תוכנית לימודית, והוא הלביש אותה על בתי ספר של אורט, בתי ספר טכנולוגיים בעיקר, בשכונות ואזורים עם סוציו-אקונומיק מאוד נמוך, שחלק מהם יש מגמת בישול גם, וחברנו איתם, והם המליצו שהבית ספר יקבל תוכנית שאנחנו עשינו פיילוט, ועכשיו זה גדל ל-14 בתי ספר, מטבריה ועד אשקלון. התוכנית היא שמסעית מגיעה לבית ספר, המורים, התלמידים, הצוות ההחזקה של הבית ספר, מהשומר ועד כולם, הם עוסקים לעשות חבילות, למיין, לעשות, כי זה בא לא ממוין. תפוח אדמה מגיע עם חול, יש חלק מהדברים ש...
תפוח אדמה לא מבושל, כן, תפוח אדמה מהשדה.
מהשדה, את רואה את השדה. למעשה זה סחורה הכי טריה, כי זה לא עובר כמה ידיים, זה תרומה שם החקלאי ללקט והוא מביא את זה. ואז אנחנו עכשיו יוצרים 3-4 מיליון שווי ארוחות, ללא תקורות וללא כוח אדם בתשלום.
וכולם מרוויחים.
זה מדהים.
כולם מרוויחים.
אבל יש דבר נוסף שקרה, זה המלחמה. ואז נוצר מצב של החקלאים, אין מספיק סחורה, כי אין מי שיקטוף. אז אנחנו פנינו, ואנחנו עכשיו בפיילוט, לוקחים כיתות מלאות של בית ספר, 40 תלמידים, עם אוטובוס, שהבית ספר אוט משלם על האוטובוס, מביאים אותם לחקלאי, והוא נותן להם הוראות איפה לעשות רטיף, והם ממלאים 2-3 טון של דולבים כאלה החקלאים, ולמחרת זה הולך לבית ספר שלהם. וזה יכול לגדול שלכל חקלאי יהיה את העזר הזה. גם לקט עושה את זה, מפרסמים כל הזמן בפייסבוק, מי שרוצה להתנדב, אנחנו מוצאים אוטובוס לקטיף של זה או קטיף של זה, אנחנו רוצים להתקדם עם זה בגדול, ולגרום לכך שלא יהיה חסר תוצרת בגלל המלחמה. זה התחיל בקטן, אני חייב לספר לכם שיש פה סיפור משפחתי, התחלנו עם משפחה וקלטנו עוד אנשים שהם כמו משפחה, הכל לכבוד הסבתא שלי, שלא יכלה להפסיק להכיל אנשים בשטייטל בוולוז'ין, וולוז'ין זה... שטייטל מאוד חשוב, כי שם נוצרה הישיבה הגדולה של גאון מווילנה, שלח את רב חיים לוולוז'ין להקים את הישיבה. שם למדו סולובייצ'יק, רב ראשי הראשון של ישראל. אבי גם בוגר הישיבה הזאת. בכל מקרה, אנחנו נותנים כבוד לסבתא, שהיא פשוט אגדה. והבן שלי, שהיה מסעדן ושף, בתקופת הקורונה המסעדה שלו נסגרה, הוא בא להתנדב. לשישה חודשים שהוא קיבל סיוע מהמדינה, אז הוא בא להתנדב, והוא נדלק והתמכר. והוא היה העוזר שלי, אני הייתי המנכ״ל, והחלפנו את התפקידים. הוא המנכ״ל ואני עכשיו עוזר לו, ויש דור המשך. אז אנחנו רואים שהעמותה הזאת יכולה לגדול, לגדול, והוא גם מנהל אותה בצורה הרבה יותר טובה ויעילה ממני. אותי לא היו מקבלים לחברת הייטק, אותו כן. וזה דורש המון לוגיסטיקה ויכולות שיש לו. אז אנחנו חושבים לגדול כמה שאפשר, כי ההוצאה היחידה הגדולה שלנו זה הלוגיסטיקה של להעביר מהספקים. אנחנו עכשיו בקשר עם משווקים גדולים, לא רק חקלאים, שבארגון השיווק שלהם, במרכז הלוגיסטי שלהם, יש סחורה שלא הצליחו למכור, או לא הצליחו למכור בזמן. אז העגבנייה יותר מדי בשלה, הם כבר לא יכולים לעשות שום דבר עם זה. הראשון שהגענו אליו, הוא כל כך שמח, כי בתקופות מסוימות הוא זורק סחורה, והוא לא יודע למי להתקשר, לתת.
כן, כואב הלב, המחשבה שאתה יודע שאתה זורק עכשיו משהו שהוא טוב, ושאפשר היה לעשות איתו משהו, אז זה מצוין שיש כתובת.
כל כך הושקע בו מים, אנרגיה, כוח אדם, כל כך הרבה הושקע בזה, והילדים, הסטודנטים לומדים עכשיו, עלינו שגם חלק מהמורים לא עליהם מושג על הכמות של בזבוז מזון והקשר שזה לאיכות הסביבה וכמה שזה יכול לעשות השפעה ואימפקט על הקהילה שמסביב הבית ספר.
כן, במקרה הזה דבר... באמת כפי שאמרת יש לזה גם תועלת סביבתית וגם תועלת חברתית מאוד 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 גדולה. והנה גם כמוכם, אבא ובן, זה עמותה...
שמת לב ל...
כן, כן, לקשר.
אני מכיר את הפעילות מהמחשב, פעם ראשונה שאני פוגש את גדעון, למרות שזה כבר כמה וכמה שנים שאנחנו עובדים ביחד, זה מדהים לי לשמוע את הסיפור פתאום, המעורבות של הקהילה, אנחנו מדברים פה כל הזמן בפרקים, א' על מה זה עושה לאדם גם לתת, ואנחנו גם מדברים כל הזמן, חוזרים על המנטרה שפילנטרופיה היא לא בהכרח כסף.
נכון.
היא לא בהכרח כסף, היא אדם למען אדם.
נכון.
וכשאתה מספר פה על קהילות שלמות שמתאגדות ביחד כדי לסייע לשכן שרעב, כדי להציל את המזון, אחד אורז שקיות של תפוחי אדמה ואחד מסיע את זה, והכיתות שלמות שנוסעות לאסוף, זה גם פעילות חינוכית, זה מדהים.
זה ווין 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 נון סטופ. גם אנשים באים ומודים לנו על האפשרות, על ההזדמנות להתנדב, לעשות משהו. מרגישים כל כך טוב. אגב, בבתי ספר שהתחלנו את הפיילוט, חלק מהמורים מצוות הבית ספר שלנו מפגשים עד שהחליטו לקבל אותנו ולעשות את הפיילוט, אמרו, אנחנו לא רוצים שהילדים ירגישו שהם עניים ומקבלים אוכל, וזה לא נראה לנו, זה ישפיל אותם. אז הנרטיב שלנו זה שהתלמיד הוא גיבור הצלת מזון, הבאנו חקלאות לבית ספר, והוא עובד ותורם לחקלאות ולכל הענף הזה.
הוא גם מבשל.
גם לפעמים כן. מבשל, אבל גם הוא, יש לו את הזכות לעזור למישהו עני בשכונה שלו, בבניין שהוא גר בו. והוא יכול גם לקחת אחד הביתה. אז הוא בא הביתה, והאמא שואלת אותו, מה זה? מה זה 8 קילו של הרגע? הוא אומר, אני עבדתי היום בחקלאות, הביאו חקלאות לבית ספר, והבאתי חבילה לרחל זאת בקומה ראשונה שאין לה אוכל. אז זה מחזק את הלב, it empowers the kid,
את הערך העצמי, זה מחזק אותו. הערך
עצמי, שהוא לא מסכן, הוא עוזר לאחרים. זה דבר נפלא לראות כזה דבר, ואת רואה את זה כל הזמן.
אני חושב יותר מזאת, גם שהמודעות לצרכים של הקהילה, אתם מתחילים לחנך כבר בגיל צעיר.
נכון.
וכשמתחילים אז, הילד מפנים את זה, הוא לוקח את זה לאורך כל החיים שלו.
נכון, אולי יצאו כמה חקלאים מזה, אולי הם יאהבו את החקלאות, אולי הם, כי הם הולכים עכשיו לחקלאות, הם גם הולכים לשדה. זה מה שאני עשיתי, שהייתי ילד. הלכתי לכתוף סאבווס בפתח תקווה.
עם כפפות, אבל, שלא יהיה מקל.
לא, סאבווס זה המקל מהפחית.
בתפוזים, רדאר. זה מה שהיה לנו בשנים האלה, ואני גם זוכר שהייתי צריך לצאת להביא קצת פירות הביתה. 6 ילדים, ואבא עובד בהסתדרות, ואמא לא עובדת, ו6-7 אנשים בחדר וחצי, דירה קטנה. אז עברנו את זה, ואני יודע איך הילדים שבארץ יש מיליון, או חצי מיליון ילדים, בתת תזונה רצינית.
מספר לא נתפס.
200-300 אלף ממש בתת תזונה כרונית ברמה מאוד נמוכה.
וכפי שאמרת, יש אוכל.
יש אוכל.
האוכל קיים, כן, פשוט צריך נכון. לעשות את החיבור כן. הזה, וגם יש משהו במה שדיברתם עליו, על הדור הצעיר, כי גם אם לא כולם ילכו להיות חקלאים, אבל הם יבינו את הערך כן. של החקלאות, של העבודה הקשה, של המזון, של לא לזרוק אוכל, של לנסות לעזור, זה משהו שמרחיב את הלב, וזה נשאר
איתם. אני חושב שזה אפילו יותר מזה, כי א', אנחנו בתקופה שהערבות הדדית, זה משהו שמדברים עליה המון, ולכולם ברור החשיבות של הדבר הזה, אבל באותם כיתות שיוצאות לקטיף, יכול להיות שיש שם גם ילדים שבאים ממשפחות קשות יום.
כן.
אבל גם אותו ילד שאולי בעצמו מקבל חבילה הביתה, גם הוא יוצא לקטוף, וגם הוא עוזר, כן. וגם הוא חלק מלעזור לאחרים, שזה משהו שאנחנו חוזרים עליו כן. כל הזמן. לא חייב להיות לך כסף בכיס כדי לעזור למישהו אחר. אז הוא גם מרוויח והוא גם חלק, וזה
כל ילד יוצא עם שקית של 2-3 קילו של קלמנטינות היום, תפרי זהב מחר, תפרי עץ היום.
גינונים שומעים אותנו עכשיו, ואנשים רוצים ליצור קשר.
המטבח של פסיה. בגוגל.
שפסיה זה השם של הסבתא, קודם
פסיה,
לא הזכרנו.
פסיה, אבל כן. התוכנית הבתי ספר, זה נקרא באנגלית EAT, E-A-T, Education Action Together, ויש לזה לוגו שיצר פיליפ בולקי, המאסטרו האגדי של לוגוים בישראל, רוב הדברים שאת רואה, יכול להיות שגם 103 FM, וכל האלכוהול, ליקר ותחנות דרך, זה פיליפ בולקי, אז הוא חבר שלנו, הוא תרם לנו, אמר לא להגיד שזה פיליפ בולקיה, כי יחשבו
אז לא אמרנו.
יחשבו שיש הרבה כסף, כי אבל יש לנו
בעמותה,
באמת, יש לנו ועד מנהל, הוא מאוד מאוד אקטיבי, מאוד חזק, מאוד תורמים, וזה הכל פרו בונו, ייעוץ משפטי, ראיית חשבון, כל מה שצריך, אנחנו עמותה ללא תקורות. יש לנו 2 מכוניות משומשות שתרמו לנו, ושני אנשים שעובדים במשכורות של מורה בית ספר. זה הבן שלי ואני, שאני עוד מעט אני רוצה קצת לצאת לפנסיה, אבל הבן לא נותן.
אחרי, מה זה, מה שמנית זה כבר 4 קריירות. הספקת...
אז שואלים, אז מה אתה רוצה לעשות אם תצא לפנסיה?
בדיוק, אז מה אתה רוצה לעשות?
זה כל העניין, אז אין לי מה לצאת לפנסיה. אני באמת מרגיש שזכיתי, ואני חושב שאני ממליץ לכל אדם להתנדב במשהו, במשהו. לבית חולים, לקשיש, ההתנדבות היא באמת שומרת על השפיות. מה שקורה היום זה דבר שקשה לחיות איתו. אני אתמול בלילה, אנחנו במרטף, זה עם החותים והתימנים שולחים לנו רקטות. יש להם שם 2 מיליון ילדים, שמיליון ימותו השנה. ילדים, תינוקות. ויש להם כסף לשלוח רקטות. וזה מה שקורה בעולם. יש פה מוות, יש פה מלחמות, ויש פה רעב. וזה קשה לי לחיות עם זה. אבל העבודה שאני עושה, שומרת עליי קצת. אחרת הייתי, אני חושב, הייתי משתגע.
לפחות יש לנו את האפשרות לעשות קצת טוב. ולהחזיר לאחר. גדעון, אנחנו זכינו לארח אותך פה איתנו. תודה רבה. ושתמשיך.
תודה רבה, גדעון. שמחנו להכיר פנים בפנים.
תודה רבה שאתה מוזרים לי כל השנים. הם מציגים שלנו בקנדה. יש לנו כמה תאומים, חברים, שהם מייצגים אותנו בקנדה. שזה חברות מאוד טובה. הם אפילו תרמו לנו. אני לא אשכח את זה, חיים. אתה נגעת בלבי יום אחד ששלחת לנו קצת כסף. אתה תעשה משהו.
זה כיף לשמוע מה שאתם עושים.
תודה.
באמת שזה כיף לשמוע מה שאתם עושים.
תודה רבה. תודה רבה לכם על ההזדמנות לדבר איתכם.
תודה רבה, גדעון.
ממש בשמחה.
תודה רבה.
כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ. פודקאסטים של 103 FM.